שלום, אנחנו בספר דרך חיים למהר"ל מפראג, עמוד קפ"א, עמודה ימנית. דיבורה מתחיל ואמר, ואמר אם ביטלת מן התורה יש לך בטלים הרבה כנגדך. אז יש לך בטלים הרבה, אז רש"י יסביר לנו כאן, יש הרבה דברים יבטלו אותך, כן? פירוש זה שכאשר מבטל מן התורה יש לאדם בטלים שמבטלים אותו מן הטוב יותר. כלומר, אם אדם למשל מחליט שהוא לומד תורה, איננו מבטל את התורה, אז הוא מתעסק כל הזמן בלימוד התורה. אבל ברגע שהוא מתחיל נגיד להתבטל, נגיד הוא מתעניין, הוא רוצה לקנות מנורת חשמל, לא, הוא רוצה אמנם ללמוד תורה, אבל הוא רוצה גם לקנות מנורת חשמל כדי שהוא יוכל לקרוא יותר בקלות. כאן מתחילות הבעיות, כי אז הוא צריך לצאת החוצה, ואז בדיוק בדרך הוא רואה חתיכת עיתון שנפל על הרצפה, ואז הוא מתחיל לקרוא את החתיכת עיתון הזאת. חתיכת עיתון הזאת, הוא רואה שיש כנס מאוד מעניין בנושא איכות הסביבה, ואז הוא הולך לכנס הזה, ובכנס הוא מבטל עוד יותר תורה, בגלל שבדיוק יש פקק בדרך, ובגלל שהפקק אז הוא מתעצבן, בדיוק יש לו איזה עימות עם מישהו, אז באים השוטרים, עוצרים אותו, אותו מהליכים, בסוף בטל, יש לך, ביטלת מן התורה, יש לך בטלים הרבה כנגדך. היית נכנס, נשאר בבית המדרש, וגמרנו, בשביל מה אתה צריך עוד מנורת חשמל, תלמד תורה. או? או, זה, אגב, יש כלל, כשאנשים מחפשים, מחפשים השלמת מניין לקדיש. כן? רוצים לבית הקברות, יש בדיוק שבעה אנשים, צריכים עוד שלושה, מה יהיה? אז לאן הולכים? לחפש משלימים. הישיבה. חושבים שבחורי ישיבה כל מה שיש להם לעשות בחיים זה להשלים מניין, כן? לפי העיקרון אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. זה הוא הפנוי, כן? אז זה פה הזהרה, כן, של המשנה, תיזהר, כן? זה שאתה עוסק בתורה זה לא עושה אותך בן חורין לעשות כל מיני מצוות. יש איזה סיפור על אחד החכמים שהיה בקיסריה, שלח את הבן שלו ללמוד בטבריה, שמע שהבן בטבריה עושה כל מיני מצוות וגמילות חסדים, אמר מבלי קברים בקיסריה שלחתיך לטבריה. כן? אומר, אם זה בשביל לעשות במצוות ומעשים טובים, אתה יכול לעשות את זה גם בבית. אם שלחתי אותך כבר ללמוד, אז זה כדי ללמוד, נכון? טוב, אז איפה אנחנו? אגב, סיפר לי תלמיד חכם אחד שכשהוא למד בישיבה הוא לא היה יוצא מהישיבה בכלל, וכשהוא צריך משהו מחוץ הישיבה הוא פשוט עומד על פתח הישיבה ומחכה שמישהו יצא, ואומר, אתה יוצא למקום פלוני? כן. האם אתה יכול לעשות לי טובה?
הוא עומד על פתח הישיבה, הוא לא היה עומד, כי הוא מבטל תורה,
בטח שם מן הסתם שגם למד על פתח הישיבה. זהו,
למד על פתח.
היה פעם יהודי אחד חשוב, רבי דוד הכהן הנזיר זצ"ל, אז הוא 7 שנים למד על אותו ספסל בישיבת מרכז הרב שבמאה שערים, כן, ברחוב הרב קוק. הוא למד 7 שנים על אותו ספסל. מה זאת אומרת 7 שנים? הוא למד על הספסל, הוא היה פשוט ישן על הספסל הזה, בבוקר מתעורר, נוטל ידיים, מכין את עצמו, מתפלל ולומד כל היום כולו וישן שם. תלמידי חכמים מותר להם לישון בבית המדרש, וכך היה עושה עד שעה או שעתיים לפני השבת, שאז הוא היה הולך הביתה, ובמוצאי שבת היה חוזר לספסל עם חבילה של סנדוויצ'ים לכל השבוע שאשתו הייתה מכינה לו. כן, הרי כל יום הוא היה אוכל מתוך השקית מה שאשתו הכינה לו לכל השבוע. היה שם ברז, בסדר, היה ברז, היה שם ברז, אבל הוא היה יושב באותו מקום וחוזר הביתה לשבת. אחרי שבשבת היה עושה תענית דיבור 7 שנים.
דיברנו במשפחה.
מה?
בכלל לא דיברנו במשפחה.
למה? דיבר קצת. שעה לפני שבת, שעה אחרי
זה. זה לפי רוח התורה.
זה יוצא מן הכלל. לא, זה באמת. זה במציאות היה.
לא, זה מציאות.
אני פגשתי את אשתו. אני פגשתי את אשתו, זיכרונה לברכה, היא הייתה מלאה הערצה. היא אמרה, מה הוא לא ידע? היה אדם מיוחד בעולם. אחר כך הוא גם דיבר הרבה, כי אחר כך הוא היה, אחרי שנכבשה העיר העתיקה על ידי הערבים, אז הנזיר נדר שהוא לא יוצא מן הבית עד שישחררו את הכותל. אז במשך 19 שנה הוא היה בבית. אז במשך 19 שנה יש הרבה מה לדבר, בסדר? מה? כן, רק הוא היה עושה תענית דיבור אחת של 40 יום, מראש השנה, לא סע, מראש חודש אלול עד יום כיפור. כן, 40 יום הוא היה שותק, אבל חוץ מזה הוא היה מדבר. מעשה פעם באדם אחד שהיה לו שאלות שהטרידו אותו, אמר, אני חייב ללכת לדבר עם רב דוד, רב דוד כהן, כן, הנזיר. אז הוא הלך לישיבה, ישב ליד הנזיר ושתק. והנזיר ישב לידו ושתק, שתקו ביחד. בסוף הוא הלך והיו לו כל התשובות. לא חייבים לדבר כדי להעביר אינפורמציה. אני מציע אולי באחד הבאים נעשה ככה את השיעור. כן, זה יהיה מעניין, בטוח.
היה לו רק בן אחד או שהיו עוד ילדים?
היו לו שני ילדים, בן ובת. כן. טוב, למה דיברתי על זה?
כן.
איפה אנחנו? נכון. ואמר, אם ביטלת מן התורה, יש לך בטלים הרבה. אגב, אני רוצה לספר לכם ש... התעניות דיבור הוא התחיל הרבה לפני שהוא התחתן, והוא היה במשך 7 שנים גם כן, הוא נפרד מארוסתו בגלל מזה. כן, היה מלחמת העולם הראשונה והם לא יכלו להיפגש, ואחר כך הוא היה בירושלים והיא הייתה באירופה, היה הרבה עיכובים. בסוף אחרי 7 שנים הם התחתנו והיא הגיעה לירושלים והייתה אמורה לפגוש אותו בשבת, אבל היא ידעה מה הולך להיות. אז היא הלכה לרב קוק והיא אמרה לרב קוק שהיא מבקשת ממנו להתיר את הנדר של בעלה. אז הרב קוק הלך לנזיר ואמר לו שהשבת אתה תדבר. היא הגיעה והיא ישבה לידו והוא אמר לה, נו. אז היא אמרה לו, נו. אתה הצלחת לדבר. אז אחרי כמה זמן הוא נשבר ואמר, מה שלומך? ואז היא דיברה עד סוף השבת.
הוא לא,
אגב, היא הייתה אישה מיוחדת במינה, היא הייתה צמחונית כמוהו. היא הייתה צמחונית, מוזר, נכון? צמחונים זה מוזר, נכון? וגם הייתה נזירה כמוהו, לא הייתה שותה יין ולא הייתה מסתפרת. טוב, מי מסתפר את האישה זה יותר קל, אבל... איך אתה מסתדר בלי יין? בשר היא לא אכלה מסיבות אחרות, מסיבות צמחוניות. גם מהבית היא לא יצאה. הייתה דווקא אישה מאוד נשכילה, היא למדה בכל מיני מוסדות. מה? כן, הוא גם כן, הוא הצטער על זה. פעם הוא אמר שהתעניות דיבור שלו זה כדי לחפר על השטויות שהוא אמר כשהוא הפילוסוף. כן. טוב, איפה אנחנו? ואמר, אם ביטלת מן התורה, יש לך ביטילים הרבה כנגדך. פירוש זה שכאשר מבטל מן התורה, יש לאדם ביטלים שמבטלים אותו מן הטוב יותר. כי על ידי התורה יושלם האדם. ואם לא יושלם האדם, הרי האדם מציאות חסר. ועל דבר שהוא חסר, ימשוך עוד חיסרון והיעדר כאשר הוא בעל חיסרון. קוראים לזה מדרון. מדרון תלול ומסובן. ובפרק כמה דברכות אמר רבה, אמר רבונה, אם רואה אדם שיסורין באים עליו, יפשפש במעשיו, שנאמר נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה אל השם. פשפש ולא מצא, הוא אמרה שכל המעשים שלו בסדר. יתלה בביטול תלמוד תורה, שנאמר אשרי הגבר אשר תייסרנו יה ומתורתך תלמדנו. סתם ייסורים זה בא על מעשים לא טובים, סתם ייסורים זה בא על מעשים שהם לא בסדר, ותלמוד תורה זה לא מעשה. מה?
הוא לא למד מספיק
כדי
לדעת מה הוא לא
בסדר. ובאור זה, האמת היא שמה יש עוד איזה מדרגה שלישית שהמהר"ל לא מביא אותה כי היא לא לענייננו, כן? פשפש, גם בזה לא מצא, כלומר תורה, מעשים טובים אצלו הכל בסדר. אם כן, זה איסורין של אהבה, יתלה באיסורין של אהבה, למדנו את זה בעיניי אפילו. ובאור זה, כי האיסורין על ידם האדם חסר עד שמקבל היעדר לגמרי, והחיסרון שנמצא באדם הם שניים: האחד הוא חיסרון ממש, דהיינו חיסרון של קניין, כמו כל עבירה שהיא חיסרון של קניין, כלומר הוא לא קנה מעלה אז הוא קנה חיסרון. ויש חיסרון באדם מה שאינו שלם, לא שהוא חסר קניין, אבל הוא איננו שלם, כמו שאינו עוסק בתורה, ודבר זה חיסרון גם כן, רק הוא חיסרון השלמה. ואין החיסרון הזה דומה לחטא שיש בו עניין רע, אבל מה שאינו עוסק בתורה הדבר זה שהוא היעדר השלמה בלבד. ובוודאי קודם יש לתלות בחטא שיש בו הרע והחיסרון, ממה שיתלה מה שלא יושלם. הבנת את זה נתנאל? מה לא הבנת? הוא אומר יש שני סוגי חסרונות באדם. יש חיסרון שהאדם קלקל, זה חיסרון אמיתי, נכון? הוא קורא לזה חסרון קניין. הוא אומר כלומר שהאדם קלקל את עצמו, זה חיסרון רציני מאוד.
זה קניין,
כי הוא צריך לקטות שלמות ולא קנה. מה שאין כן, יש חסרון השלמה, שהאדם הוא כבר שלם במידת מה, כלומר הוא לא מקולקל, אבל הוא צריך לקנות מעלה נוספת על מעלתו. אז זה ברור שאם אני רואה שייסורים באים על האדם, זאת אומרת שהוא נפל אל החיסרון, ואני צריך לתלות את זה בחיסרון היותר גלוי, שהוא חסרון המעשים, לפני שאני תולה את זה בחסרון השלמת המעלה. בסדר? תהייתי? בסדר. ולפיכך הייסורים שבאים על האדם להעדיר האדם יותר יש לתלות כאשר הוא בעל חטא, שזהו חסרון בקניין, ממה שיתלה בביטול תלמוד תורה, שהוא חסרון מה שלא יושלם מה שראו שיושלם. ודבר זה יתבהר עוד בנתיבות עולם. נתיבות עולם זה הספר שכתב המהר"ל על מה? על המידות. וזה מה שאמר אם ביטלת מן התורה, דהיינו שלא יושלם האדם בתורה מה שראוי לי שיושלם, יש לך בטלים הרבה כנגדך, והם הייסורים שהם בטלים נחשבים לאדם מפני שהוא היעדר שלו, כיוון שהוא בעל היעדר השלמה מה שראו שיושלם, והם גורמים ביטול לאדם עצמו, ודבר זה מבואר. ואמר שאם עמלת בתורה שכר הרבה ניתן לך, כן, זה המשך המשנה, כן? ואם עמלת בתורה יש לך שכר הרבה ניתן לך, נכון? אז מה זה הדבר הזה? כי הדבר שהוא שלם ימשוך שלמות יותר, והוא השכר שנתן לו ופירוש מבואר הוא, כן? כי הרי מה הייתה הקושה של המהר"ל? מה זה המשפט הזה, יש לו שכר הרבה ניתן לך? כאילו שבאים עכשיו לשכנע אותך לעבוד שלא לשמה. זוכר שזה הייתה השאלה של המהר"ל שבוע שעבר? המהר"ל שאל מדוע המשנה אומרת אם קיימת את התורה יש לך הרבה שכר, הרי למדנו שזה לא טוב ללמוד על מנת לקבל פרס. אז מה שהוא מסביר כאן, שהוא מסביר את מהות התורה, שאם אדם מבטל תורה אז הוא נמשך אל ההיעדר, והיעדר מושך היעדר, ואילו אדם לומד תורה אז הוא קונה שלמות, והשלמות מולידה עוד שלמות. שמה? גם בטבע זה ככה. אלקטרון זה לא היעדר, אלקטרון זה מציאות.
אבל גם בטבע אתה רואה שברגע שטבע מתקלקל אז הוא צובר תאוצה של קלקול. מה ש? שני גופים לא יכולים להיות במקום אחד, נכון. אבל פה היעדר זה לא גוף, היעדר זה מצב, ודווקא בטבע יש המשכה, יש אינרציה של מצבים. נגיד גוף שבתנועה, אז חוק האינרציה אומר שימשיך לנוע, נכון? ואפילו יצבור תאוצה, לאו דווקא, אבל יש פה, הוא ימשיך במצב שלו. אז אם יש תהליך של פירוק, התהליך של פירוק ימשיך. יש למשל לעומת זה תהליך של גיבוש, אני יודע, גבישים מתגבשים, אז אין סוף, כלומר אין סיבה שהגביש יפסיק להתפתח. כל תהליך הוא קווי, ככה אני מבין. אלא אם כן בא איזה גורם חיצוני שעוצר את זה. אני צודק או לא? צודק, יופי. טוב, ואמר שאם עמלת בתורה שכר הרבה ניתן לך כדבר שהוא שלם, שימשוך שלמות יותר, והוא השכר שניתן לו, ופירוש מבואר הוא. וכן יש בברייתא המבטל מדברי תורה הרבה בטלנים כנגדו, ארי, זאב וברדלס, נחש, גייסות וליסטים, באים ונפרעים ממנו, שנאמר אך יש אלוהים שופטים בארץ. עד כאן. כלומר זה לשון הברייתא. הרבי הוא כי הייסורים הבאים על האדם הם המבטלים, לפי שהם ביטול והיעדר האדם. ולכך לא אמר הרבה מבטלים, שהיה משמע שיש לו הרבה מבטלים מן התורה, אבל מה שאמר יש לך הרבה בטלים, היינו שיש לאדם הרבה בטלים שהוא ביטול האדם, כאילו אמר כי התורה כוללת הרבה, ומפני כך היעדר התורה גורמת בטלים הרבה. וכך העמל בתורה הוא גורם שכר הרבה, שאף דבר אחד בתורה לא נחשב פרטי, אבל שקול הוא כמו הכל, שכך תמצא מדרגת התורה בכל מקום, כמו שאמרו ותלמוד תורה כנגד כולם, שמזה תראה כי התורה כוללת הכל. ועוד אמרו שווה דבר אחד מדברי תורה כנגד כל העולם, שנאמר וכל חפציך לא ישבו בה. ומפני זה כאשר קונה דבר אחד מדברי תורה כאילו קנה כל העולם כולו, וכן ההפך זה, אם ביטל מדברי תורה יש לו ביטלים וחסרונות הרבה. וזה יתבהר עוד בנתיבות עולם. מה זה נתיבות עולם? זה הספר שכתב המהר"ל על המידות. יפה. משנה י"ב. מה זה י"ב? כן, סליחה. משנה י"א. זה בעמוד הקודם. כן. מה?
שאלה.
מה אתה מדבר?
אני מדבר על הדרך הזאת של התנהגויות, ושאלה שאתה הזכרת שהוא במקום בן אדם רוצה כשהוא יוכל ללמוד עם יותר אור, אז הוא רוצה לקנות לו לדוגמה מנורה חדשה כדי שהוא ילמד כמו שצריך, שהוא יחיה, שהוא ייהנה בלימוד תורה ואז מתנהג קצת יותר טובים.
נו?
נו. אז ואתה כאן הזכרת את כל הדברים השליליים שאפשר לראות את זה, שאפשר לעשות את זה דווקא בצורה חיובית.
יש צעד כזה ויש צעד כזה. משנה י"א. רבי אליעזר בן יעקב אומר, העושה מצווה אחת קונה לו פרקליט אחד. מה זה פרקליט? סנגור. והעובר עבירה אחת קונה לו קטגור אחד, תשובה ומעשים טובים, כי תריס, מה זה תריס? מגן מפני הפורענות. מה הוא רוצה? אומר המהר"ל, העושה מצווה אחת גם זה המאמר נסמך, כי בזמן אחד היה רבי אליעזר בן יעקב עם רבי מאיר, ונסמכו מוסרי החכמים שהיו בזמן אחד כפי שהיו משלימים דורם או זמנם, אף אם לא היו בדור אחד לגמרי. הוא מסביר לך למה. כן, לא
לי אני נמצא משפט
בעברית פשוט.
סליחה,
כן. הוא אומר לך, מדוע המשנה הזאת של רבי אליעזר בן יעקב נשמחה למשנה של רבי מאיר? הוא אומר, כי רבי אליעזר בן יעקב ורבי מאיר חיו באותו זמן. הוא ראיה לזה הפירוש, כי לא נמצאו מוסרי החכמים ביחד אותם שהיו רחוקים בזמן.
מה זה מוסרי?
מוסר, מוסר, דברי מוסר. לא נמצאו מוסרי החכמים ביחד אותם שהיו רחוקים בזמן, אם לא שנראה מבואר כי המוסרים שייכים זה לזה, ולפיכך מבואר הפירוש הזה. ואם תאמר כי המאמרים נסמכו בעצמם, כלומר אם אתה רוצה למצוא קשר עצמי בין המאמר של רבי מאיר למאמר של רבי אליעזר בן יעקב, יש לך לומר כי מפני שאמר כי אם עמלת בתורה שכר הרבה יש ליתן לך, ופירשנו בזה כי אף אם למד דבר אחד בתורה אין נחשב לדבר אחד רק להרבה, כמו שאמר בברייתא, אילו דברים שאדם אוכל מפירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת בעולם הבא, שם אנו תשעה דברים ועם התורה עם עשרה. ואמרו בתלמוד תורה כנגד כולם, כי רצה לומר שיש בתורה שכר כללי, כי מספר עשרה הוא מספר כללי, וכאילו אמר שהעושה מצווה אחת שכרו דבר אחד, ואילו תלמוד תורה יש עליה שכר כללי, ולכך שמח אחריו העושה מצווה אחת, שבא לומר כי אצל המצווה אינו כך כמו שהוא בתורה שנותנים שכר הרבה על התורה, אף אם לא היה עושה כך בדבר אחד, ואפילו אחי נותנים לו שכר הרבה, ואילו במצוות אינו כך, רק כי העושה מצווה אחת קונה לו פרקליט אחד, וזהו ההפרש שיש בין התורה ובין המצווה. יפה. זאת אומרת, לפי המהר"ל, הסיבה להסמכתה של המשנה של העושה מצווה אחת, כאילו קונה לו פרקליט אחד, זה כדי להראות את ההבדל בין זה לבין הלומד תורה. שהלומד תורה, אם למדת תורה, נותנים לך שכר הרבה. למה? כי התורה, אף על פי שאתה עוסק בעניין אחד בלבד, אתה בעצם עסקת בעניינים הרבה. ומדוע אנחנו יודעים שהתורה עוסקת בעניינים הרבה? איך אנחנו יודעים את זה? כי תלמוד תורה כנגד כולם. זאת אומרת, דבר אחד בתורה הוא כנגד הרבה דברים. לכן מי שעוסק בתורה מקבל שכר הרבה.
אז לא כדאי לעסוק שום דבר רק להתעסק בתורה.
זאת המסקנה האפשרית. זאת המסקנה האפשרית. מה?
זה כמו גולוגרפיה.
כמו גיאוגרף, למה?
גולוגרפיה.
גולוגרפיה, למה? למה?
גולוגרפיה.
גול. גרמוניה. כן, נו. נו.
ששם, בפרט אחד, אתה יכול לראות כל
הזמן. יפה.
שורש.
זה שורש. אז אתה אומר, לפי זה כדאי ללמוד רק תורה. לא, לא, לא. נתנאל אומר. נתנאל אומר שכדאי ללמוד רק תורה.
פירדו לי את השכר מאחר שאני הולך רק על שכר, אז קדימה.
נכון. וגם תלמוד גדול שמביא לידי מעשה. אז מה התשובה? צריך גם זה וגם זה. אבל זה ברור שהעיסוק בתורה הוא יותר גדול. אוקיי? אז זה מצווה שיכולה לעשות על ידי אחרים, אז תלמוד תורה קודם וכו'. אבל כלל למדנו, ותלמוד תורה כנגד כולם. מסקנה, צריך שיהיה כולם. למה? הרי יש לנו כלל, האומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו. לכן מה שאמרו בתלמוד תורה כנגד כולם, צריך תלמוד תורה כדי לדעת כיצד לעשות גמילות חסדים, ותלמוד תורה כדי לעשות הכנסת אורחים, ותלמוד תורה לעשות כיבוד אב ואם, ותלמוד תורה בשביל הבאת שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו. נכון?
זה כמו שצריכים עניים כדי שיהיה אפשרות לצדקה.
זה לא אותו דבר.
כולם?
כן, זה משהו כזה. התורה היא הנשמה של כל הדברים האלה, אז צריך שיהיו כל הדברים האלה. אם אנחנו רוצים לעשות רק בתורה, אז זה לא בעולם הזה. אי אפשר לעשות בעולם הזה רק בתורה. איפה היינו? למה? מצידי תעשה את זה. מצידי תעשה את זה, אמרתי לו. לעסוק רק בתורה, מה אכפת? לא נתאבו ישראל לימות המשיח, אלא כדי שיעסקו בתורה וחוכמתה, נכון? זה טוב, לא? טוב. ועוד יש הפרש, כי
כי אצל המצווה אמר שקונה לו פרקליט אחד, כי הפרקליט שהוא מליץ הטוב, ואפשר, כי נגד המליץ הטוב יש מליץ רע. יש לי סנגור, אולי כנגדו יש קטגור, וכך הוא אצל המצווה, שאפשר שיהיה כנגד המצווה שהוא פרקליט הטוב, יש כנגדו קטגור שיהיה עבירה, הוא מבטל את המצווה שהיא פרקליט אחד. אבל בתורה לא אמר שאם עמל בתורה שקנה לו פרקליט, הוא קנה לו פרקליטין הרבה, כי אין כנגד שייך בתורה.
למה אלישע בן נבויה? אז התורה של אלישע בן נבויה קטן הרבה חלקידום.
אבל פה מדובר על תורה, תורה, לא על תורה. לא לקלקל, כן אפשר, אבל מדובר כשתורה היא באמת תורה, כשהתורה היא באמת תורה, אז אין כנגדה קטגור, אין קטגור בכלל.
בסדר, אבל אם הוא היה,
הרי אפילו אלישע בן אבויה בזכות התורה שלו ניצל מגיהינם, כן, כי אמרו לא יכול להיות שכל התלמידים שלו בגן עדן והוא בגיהינם, הרי זה פשוט לא ייתכן. כל מי שלמד תורה ממנו, כל תלמידי רבי מאיר הם תלמידי אלישע בן אבויה. כי אין כנגד שייך בתורה, רק בוודאי נותנים לו שכר הרבה, ואין כאן עניין פרקליט שזה שייך במצווה, שאפשר שכנגד המצווה יש עבירה. ודאית במסכת סוטה, כי נר מצווה ותורה אור, תלה המצווה בנר ותורה באור, לומר לך עבירה מחבה מצווה כמו שיש כיבוי לנר, ואין עבירה מחבה תורה כשם שאין כיבוי לאור. אפשר לחבות נר, אי אפשר לחבות אור.
כן, אפשר לחבות אור.
איך אתה יכול לחבות האור?
על ידי ההפך.
לא, כן, אתה יכול להכניס חושך לתוך חדר מואר? איך אתה מכניס חושך?
לא, אתה מכניס אור לתוך החושך.
אבל פה מדבר אחרת. התורה היא אור. התורה היא אור. אתה לא יכול לחבות אור. אתה יכול לחבות נר. נר מצווה ותורה אור. מכאן שעבירה מחבה מצווה, ואין עבירה מחבה תורה.
אין אנטי חומר לאור?
לא, לפי זה לא. לפי זה החושך הוא היעדר האור. יפה, כן. תגיד לי, אתה באמת חושב שיוון זה חושך? אני שואל אם אתה חושב את זה. אז איזה דברים יוון הביאה לעולם? הביאה חוכמה, הביאה יופי, הביאה משטר פוליטי, הביאה מדע, הביאה פילוסופיה. איך אפשר, ספורט, איך אפשר להגיד על יוון שזה חושך? זו תפיסה חשוכה לומר את זה. מה? נכון. זאת אומרת, זה אור, יוון זה אור, וזה מחבא את האור שלנו. מה, האפשרות לחבות אור זה רק על ידי אור. כיוון שאור מתחרה באור, אז הוא מחשיך את האור השני. כמו שני גלים שנפגשים זבז, כלומר זה בזה, אז זה מבטלים אחד את השני. זה ראשי תיבות פשוט. טוב, איפה אנחנו? מה? שאור מחבא אור? לא, זה במציאות. היה אפשר אם כל אחד היה מבין את התפקיד שלו. כלומר, אם יוון היו מבינים שהם עוסקים בקליפת החיים ושאנחנו בני ישראל עוסקים בתוכיות החיים, היינו מסתדרים זה עם זה כמו רבי ואנטונינוס. אבל מכיוון שכל אחד חשב שהוא מומחה גם לתחום של השני, כתוצאה מזה יש חושך, מחשיך את עיניהם של ישראל.
אור יכול לכבוד את האור רק בתנאי אחד, שהוא קוהרנטי, זאת אומרת שבדיוק באותו גל, באותו אור גל. אבל אנחנו ביוון זה תדרים שונים לחלוטין, אז לכן אור אחד לא יכול לכבוד את השני.
זו קושיה, אין לי יודע מה לענות לך. הלאה. בטעם זה הדבר נתבאר, בטעם דבר זה נתבאר במקום אחר, ולכך לא אמר פרקליט אצל התורה, כי ניתן לך שכר הרבה. ומה שהמצווה היא פרקליט, כי המצווה היא הטוב בעצמה, שהרי התורה כל דרכיה טוב, ומפני שהמצווה הדבר טוב, מביא הטוב על בעל המצווה
כשם שהפרקליט מביא הטוב על מישהו פרקליט עליו, כן? מרשי. וכן להפך, העבירה היא רע ומביא הרע על בעל העבירה. ואמר אצל המצווה פרקליט, ולא אמר שקנה לו סנגור, כמו שאמר אצל העבירה קטגור, מפני שנראה כי הפרקליט הוא נכנס לפנים אצל המלך ומדבר טוב, ומי שהוא סנגור עליו הוא עומד מבחוץ, והפרקליט הוא אמצעי בין המלך ובין האדם שהוא מליץ עליו שאין רשות לאדם לכנוס שם. כן, כלומר, זה ההבחנה של המהר"ל בין פרקליט לבין סנגור. פרקליט, לא, אבל זה כנראה לא בא מלעברית או מלארמית, זה כנראה בא מיוונית. כן, פרקליטוס. כן, אפשר לומר. אז העבד זקוק לסנגור והבן זקוק לפרקליט, אפשר לומר. כן, לפי מה שהוא אומר כאן, והפרקליט הוא אמצעי, כן, ודבר זה תמצא בכל מקום שהפרקליט הוא מליץ בלבד, וכך המצווה שהיא הטוב הוא אמצעי בין השם יתברך ובין האדם, והטוב הוא נכנס לפני השם יתברך, אשר זה לא ייתכן שיהיה האדם נכנס לפני ולפנים, רק בשביל מדרגת המצווה נכנס לפני השם יתברך, ולא שייך זה אצל העבירה כלל. כלומר, ודאי שהעבירה היא לא שולחת פרקליטים, ולפיכך אמר אצל העבירה קטגור, ורמז לך בזה איך המצווה היא הטוב בעצמה ומבקשת הטוב על בעל המצווה כאשר דבק במצווה, ולפיכך המצווה מביאה הטוב על בעל המצווה, והעבירה היא הרע מביאה הרע על אשר דבק ברע, וזה מבואר. אוקיי? ואמר אחד תשובה ואחד מעשים טובים, כי תריס בפני הפורענות. מה זה תריס? מגן. פירוש זה, כבר התבהר כי הפורענות הוא היעדר שדבק באדם, והיעדר הזה הוא מצד החומר. היעדר בא מצד החומר, ודבר זה רמזו חכמים כמו שאמרו זה למעלה, כי לא כתיב סמך עד שנבראת האישה ויסגור בשר תחתנה, נכון? ויקח אחד מצלעותיו ויסגור בשר תחתנה, זה הסמך הראשונה במעשה בראשית. כן, לומר לך כי כאשר נבראת האישה נברא שטן עמה, כן, סמך ראשון שטן, כי האיש נוטה לצורה, מה? סין, סין, שמחים בצאתם, ססים בבואם, עושים בהמה רצון קונם, נכון? רואים את זה באל אדון על כל המעשים. אל אדון זה לפי א' ב', נכון? זאת אומרת, אל אדון על כל המעשים זה א', ברוך ומבואב וכל נשמה, נכון? גודלו וטובו וכו', עד שאתה מגיע נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל, מלאים זיו ומפיקים נוגה, זה מהם נאי זיוום, זה נון, נכון? נאי זיוום כל העולם, סמכים לצאתם, זה סמך, אם זה אחרי הנון, נכון? זאת אומרת שסין בא בגלל סמך. ואני רואה זה הרבה פעמים אצל אנשים שלא יודעים מה הפריטן לו מצא, זה נראה לרוח הקודש הדברים האלה, מה איפה אתה חי? טוב, אז כמובן ויסגור בשר תחתנה, הנה נברא את האישה, נברא שטן, כי סמך וסין זה אותו דבר. כן,
זה השפעה נוצרית.
למה השפעה נוצרית?
זה נוצרים חושבים תמיד בין אישה ובין שטן.
כן, זה במדרש.
אתה לא יודע מה זה שטן?
זה מדרש, מה אתה לא יכול, איפה אתה חי? הנוצרים... המדרש לא אמר האישה היא השטן, הוא אמר נבראת האישה, נברא שטן אימה. אז אימך, נכון, בין, נכון? זאת אומרת נבראת האישה, נברא שטן אימה, לא שהיא השטן. אז איפה השטן הזה נמצא? באיש. היא הניסיון שלו. אז נבראת האישה, עכשיו יש לו שטן. ברור?
זה לא יכול להיות, הוא בגלל שזה נברא איתה, אז זה
נברא איתה השטן שלו. מובן? הגיוני, לא? הנה, הוא מסביר מה הקשר בין הדברים, עכשיו הוא יסביר מה הקשר. לומר לך, כי כאשר נבראת האישה נברא השטן עמה, כי האיש נוטה לצורה והאישה נוטה לחומר, והיעדר הזה דבק בחומר, כי הוא נעדר השלמות היא הצורה, ולפיכך הפורענות שהוא היעדר הוא מפעת החומר, גם כי החומר מוכן להשתנות ולקבל ההתפעלות, שזה גם התכונה הנקבית של המקבל. אבל הדברים הנבדלים אינם מוכנים להשתנות ולקבל התפעלות, ודבר זה מבואר. וזה שאמר כאן התשובה הוא מעשה הטוב כתריס בפני הפורענות, כי התשובה שהיא סילוק מן החץ, וכל סילוק מן החלט אי אפשר רק במדרגה נבדלת מן החומר, ובדבר זה ירחנו מקום אחר ובהרנו דבר זה. מה?
זה מאוד גבורה, זה סותר מה שלימדת פעם בשיעור.
מה לימדתי פעם בשיעור?
לימדת שאישה זה יצור יותר שמימי מאשר גבר, משום שגבר גורש מגן עדן, ועל אישה לא כתוב שהיא...
נכון,
לא שם. אז לכן היא יצור יותר שמימי, זאת אומרת שפחות חומרי, אז וכאן כתוב שהיא דווקא חומר, ואיש זה צורה. זאת אומרת שיש פה סתירה.
נכון.
אז מה...
אתה רוצה גם שניישב את הסתירה?
כן, בוודאי.
ההבדל הוא בין שורש הנשמה של האישה, שהוא שמימי, לבין המציאות הארצית שלה שהיא יותר חומרית. ולכן אתה רואה באישה שני קצוות, שמצד אחד יש מעשיות גדולה והיא לפעמים מתעסקות בשטויות. כתוב משל בגמרא, אישה רוצה בקו תפלות. מה זה תפלות? בקו, קו זה כמות קטנה של תפלות, יותר מהרבה דברים חכמים.
כן, בגלל שתפלות נפתח שתפל למשהו.
תפלות זה בטל,
כן. חברותה יותר מכל
עושר
של הרבה.
זאת
אומרת,
לא.
תפלות,
כי
ללמוד תורה זה להיות
בחברותה. תפלות, הכוונה שטויות. זאת אומרת, לפעמים יש נטייה לשטויות. זאת אומרת, תכשיטים, זה חשוב לנשים, זה לא חשוב לגברים, נכון? לכאורה, תכשיטים זה שטויות. מה? מה? למה זה לא נכון?
סתם איזה רג'י, איזה אישה
כמה דברים היו מתקשטים בזה השוואית, בזה
השמונת. כן, תראי איזה חברה זה היה. כן, כן, אבל יש לי קצת הערות על החברה של המאה ה-18. כן,
ה-17. חמישית, לפני הספירה, כל הדברים מה אתה
חושב? כן? אבל לא מצאנו למשל שאת החתן מקשטים בתכשיטים ואת הכלה כן מתקשטים בתכשיטים. כן, 24 סוגי תכשיטים יש באופן עקרוני לכלה, 24 תכשיטים, נכון? קישוטי כלה. מה? לחתן? לא, נדבר לפני החורבן.
אני לא נשאים את החסר, חתן כל
אדם מתקשט, אז תמיד לא
איזה שם מה
נדע. כי חתן יחרן פה. יש הבדל בין נשים לגברים, נכון? אז פה אנחנו מדברים על היצר הרע של הנשים. יש יצר הרע של נשים ויש יצר הרע של גברים. וכשחכמים אומרים דברים רעים על נשים,
זה לא אומר שהם גברים שונים
בנשים,
אבל נשים הן
פחותות
מהגבר. אנחנו
עברנו
את זה.
אני רוצה רק להסביר משהו. כשחכמים אומרים דברים של גנאי על נשים, הם מדברים על היצר הרע של הנשים, והיצר הרע של הנשים הוא יצר הרע מגונה. כשהגמרא אומרת דברים רעים על גברים, היא מדברת על היצר הרע של הגברים, והיצר הרע של הגברים גם הוא מגונה, ולכל אחד יש היצר הרע שלו. בסדר?
כשהרבים מדברים על גנאי על הנשים, הם מדברים כנגד יצר הרע של הגברים.
את חושבת ככה? כלומר אין יצר הרע לנשים, את אומרת.
לא משכח
מגברים. זה טוב. אין דבר כזה יצר הרע של נשים. יצר הרע של נשים הוא שונה כנראה בתחומים, יש דברים שכנראה משותפים, אבל יש יצר הרע של נשים שהוא יותר חמור מיצר הרע של גברים בתחומים מסוימים, ויש דברים שזה ההפך. למשל הגמרא אומרת במסכת פסחים שעמי ארצות, שגדולה השנאה ששונאים עמי ארצות את התלמידי חכמים יותר מהשנאה ששונאים אומות העולם את ישראל ונשותיהם יותר מהם. כלומר, שנאת עמת הארץ לתלמידי חכמים היא יותר חמורה משנאה של עם הארץ לתלמידי חכמים. הנה דוגמה.
השלישה מבחינה זו
אורחים, אבל יש פה איזה עובדה. עובדה. אז מה היא מבחינה באוכל?
לא יכול להיות
שהעם הארץ נשנה תמיד חכם, כי הוא לא
מספיק רואה.
בסדר, לא משנה איך את מסבירה את זה, אבל יש פה איזו עובדה שהאופן של השנאה אצל הנשים לתלמיד חכמים יותר גדולה. עכשיו זה לא אומר שנשים הם שונאות תלמיד חכמים, אנחנו אומרים שאם כבר הם שונאים, הם שונאים יותר, נכון? עכשיו, אותו דבר בתחום אחר, באמונה. אם כבר נשים מאמינות, הן מאמינות יותר, נכון? בזכות נשים צדקניות וכו'. זאת אומרת ש...
מה? קיצוניות יותר.
יכול להיות.
יותר
כרגשניות פשוט. בסדר, יותר כרגשניות, כן.
הכל לטוב
לרע. אז לא לטוב לרע. אז זאת אומרת שכל תכונה בנפש יש לה יתרונות שהן בעצמן החסרונות. בסדר? אז זה שאנחנו מדברים עכשיו על היצרה של הגברים או היצרה של הנשים, זה לא צריך להסתיר עכשיו איזה נאום פמיניסטי או אנטי פמיניסטי כלשהו. אנחנו עכשיו מדברים על תכונות בנפש.
זה שמערב אומר שאנשים נותנים טוב כי החומר נותן להתפעלות, זה הייתה ההבנה של האנשים, לא רק של גם אקדמיים, מדעים, יוונים, דבויים,
אני לא חושב. אני לא חושב. אני לא חושב. אני לא חושב. אנחנו מניחים בבית המדרש שרבותינו היו אנשים ענקיים, ושכל מה שהם אומרים זה נכון, כולל דברי המהר"ל. על זה אמרו במסכת אבות, עשה לך רב, וקנה לך חבר, והבדן את כל האדם לכף זכות. פירש הרב אשכנזי, מה זה כל האדם, כל לרבות, אפילו את הרב ואת החבר. כן. אתה רוצה לדעת למד זכות אפילו על רבותינו, כן? ואם כן, אני פה חוזר לשאלה של אלכס. אלכס שאל אותי שלכאורה יש לנו מקורות סותרים, שמצד אחד אנחנו רואים את הנשים כנעלות, נעלות יותר עד כדי כך ששורש הנשמה שלהן גבוה יותר משל הגברים, ולפחות שרה גדולה מאברהם בנבואה, ומכאן שהנשים בנבואה גדולות יותר מן הגברים. ומצד שני יש לנו אמירות כאלה שהנשים נוטות אל החומר, נכון? הכיצד? אז התחלתי לענות לך, ואז בעצם כשהתחלתי להסביר לך את הצד של הנשים הנוטות אל החומר, אז פה היה פרט של פמיניסטיות. אז אני רוצה קצת, לא באמת, אני רוצה להיות לעניין. יש אצל נשים, מדבר מבחינת היצר הרע של נשים, כן? יש איזה נשים, אומרת הגמרא, יש נטייה לקו תפלות, כל הקומפלימנט, איזה מתנה וכו', יש איזה צורת תגובה נשית להתנהגויות מסוימות שהן מורות על החומריות. זה מצד שלומר, הנתונים של העולם הזה, לא מצד שורש האישיות. שורש האישיות הוא
ללמד, כן? על חכמים סנגוריה בזכות,
כן?
וללמד את המילה, ללמוד את המילה תפלות כמו שהיא
אפשרית להבנה. אז בירי נדית המילה תפלות,
נכון? אישה לא רוצה להישאר לבד, היא מעדיפה, כן? מעדיפה לאכול
שפיות. אבל יש פה בעיה, שאיך שאת מסבירה פה, תפלות זה בתוך הנחה שקודמים את זה בט.
אני מתחלף באמת.
אבל, באמת.
באמת? משהו תפל למשהו?
לא, תפל בטו זה דבר שאין בו מלח. היאכל תפל מבלי מלח.
זה משהו בטט, זה משהו
שתמח במשהו, נכון? אז זה לא אותו דבר. כן, אז תפלות, כשאצל חכמים, אין הכוונה להיות תפלה למישהו, אלא תפלו את הכוונה על דבר ריק, דבר שאין לו טעם. זה המשמעות.
זה לא מופיע בכלל לגרסאות
בטט? אני לא ראיתי. כן.
אפשר
תמיד לקשור כל דבר.
לא, לא.
יש גם קשר בין...
בצייקינים
וכנראה.
הנה. גם דברים שאין ביניהם קשר. יכול להיות קשר.
כן, אבל בדרך כלל ואפשר גם לקשור את שני הדברים האלה לעבדות. בדרך כלל דבר שהוא חסר טעם, אז הוא רוצה גם להתסמך אל עוד מישהו ולהיות תפל, למה אפילו הוא מוכן להיות עבד שלו.
הנה, קשרנו בין ט' לט'. זה סוד המתמטיקה, שיש שם גם ט' וגם ט', נכון? במתמטיקה יש תו ותת, נכון? מה הראשון ומה השני?
תו ראשון ותת שני.
בימינו מקובל לשים תו ראשון ותת שני, אבל בתחילת ההתחדשות של המילה הזאת בעברית היו עושים דווקא את ההפך, שהתת הייתה ראשונה והתו שנייה. זאת בדיוק הסיבה, זאת בדיוק הסיבה,
התרגלו מהאנגלית TH ו-T, אז ש, כן? אז אמרו איזה אות אצלנו שהיא גם T וגם יותר רכה? התו, נכון? אז אמרו תו ו-T. אבל האות T וה-TH, מאיזה אותיות יווניות זה בא?
תטא.
זה בא מתטא, נכון? וזה בא מ?
טאו.
טאו, נכון? עכשיו, תטא זה בא מאיזה אות עברית? מתט, נכון? התט הוליד את התטא, והתא ואת הטאו.
כל הכתיב היום הוא לא נכון.
לא, זה עניין של מוסכמה.
כן, לא, המוסכמה היא כי בערבית למשל התת דווקא נשמעת יותר כמו התארץ, והתת...
לא, התת לא, בערבית היא לא כמו התארץ.
פה,
פה. אז אני גם אולי להזוות. נכון, זה עם נקודה.
יש כזה,
ויש כזה,
ויש כזה, ויש
כזה, ויש כזה, ויש
כזה,
ויש
כזה,
ויש כזה, ויש כזה, ויש כזה, ויש כזה,
ויש
כזה, ויש כזה, ויש כזה, מצאנו.
רצת, רצת גם כך וכך.
גם על האישה וגם על חכמים, תפרש את הפסוק שאישה רוצה בקו בתפלות לכל לכל, לטובה. למה לרעה?
כן.
ראה, למה שלא יהיה, אצל חז"ל, תיאור של היצר הרע הנשי?
אמרתי שהיצר הרע הנשי אצל הגברים.
זאת אומרת של הנשים אין יצר הרע הנשי? נשים צדיקות.
לא, אין להם יצר רע נשי.
כלומר, אין תכונות רעות מיוחדות לנשים?
אנושי כללי.
זאת אומרת, אז יוצא לפי זה שאין תכונות רעות גם מיוחדות לגברים.
יש תכונות רעות לכל המין האנושי.
רגע.
יש יצר רע לכל המין האנושי, וזה נובע בדיוק מהדרה שאישה רוצה בקו בתפלות. כי רע, יצר רע, רע מנורן,
אינני חושב שאת צודקת. אינני סבור שאת צודקת. אני סבור שיש יצר הרע מיוחד לנשים ויש יצר הרע מיוחד לגברים. מלבד היצר הרע,
רק להתחבר אחד עם השני.
לא, 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 לא. למשל, אם חכם יראו, למשל, אם יש יצר הרע שקשור בשיחה, הרי 10 קבין שיחה נפלו לעולם, 9 נטלו נשים, כלומר יש נטייה לנשים לדבר יותר מאשר לגברים, יוצא שזה נקודה שבה יצר הרע יכול להופיע יותר בתחום הזה. לא אמרתי שזה דבר גרוע.
אבל
אימנו.
לא, אימנו דיברה יותר.
אלמלא שאת לוקחת את הדברים ללב היית מבינה מה שאני מתכוון. אני אמרתי משהו אחר. אני התכוונתי משהו אחר. אני לא אמרתי שתשעה קבין שיחה זה יצר הרע. אמרתי שמכיוון שיש 9 קבין שיחה אצל נשים וקו אחד אצל גברים, לכן יש יצר הרע שיחול על זה ושלא יחול אצל הגברים, יחול באופן אחר. כמו כן, כמו שמצאנו דברים אצל גברים שאין אצל נשים מבחינת האופי, מלא יצר הרע של הגברים יפעל על התחומים האלה.
עכשיו אנחנו דבר גדול,
זה בדיוק מה שאמרתי תמיד.
יש תכונות נפש מסוימות שעליהן יכול לחול,
ואז מלא הוא יקבל צבע אחר. אז זה בדיוק מה שאני אמרתי, אבל זה מה שאמרתי מההתחלה. אבל ברגע שמדברים פה על נשים וגברים, את עולה פה על סוסים, אז אי אפשר פה לדון בצורה אובייקטיבית. המהר"ל פה אומר דבר פשוט, שיש נטייה לאישה לחומר, יחד עם זה מצאנו מקורות המדברים על הנישה כבעלת שורש נשמה יותר גבוה. אז אני מדבר פה על הבדל בין שורש נשמה לבין המציאות הארצית מבחינת יצר הרע שלה. זה הכל, זה דברים פשוטים. נו, ולפיכך אגב, אני רוצה להגיד לכם ששבוע שעבר נתתי הרצאה בתל אביב בפני 20 נשים מדריכות קלות שעוסקות בהדרכת קלות חילוניות, כשהנושא שביקשו ממני לדבר עליו זה מעמד האישה ביהדות לאור כל המאמרים המקוממים. ודווקא 20 הנשים האלה ששמעו אותי אמרו שהן רוצות עוד הרצאה כי זה היה מאוד מעניין.
גם אני אמרתי אותו, אומרת אותו
דבר. טוב, זה טוטולוגיה. זה מה שנקרא טוטולוגיה, נכון? אותו דבר, זה אותו דבר. בסדר. הנה, את רואה? זה יצר רע של גברים. כן. ולפיכך פורענות שהוא יעדר הוא מפת החומר, גם כי החומר מוכן להשתנות לקבל התפעלות, הדברים הנבדלים אינם מוכנים להשתנות לקבל התפעלות, דבר זה מבואר. וזה שאמר כאן התשובה הוא מעשה הטוב, כתריס בפני הפורענות, כי התשובה שהיא סילוק מן החטא, וכל סילוק מן החטא היא אפשר רק במדרגה נבדלת מן החומר, ודבר זה הרחנו מקום אחר וביארנו דבר זה. ורמזו החכמים עליו שהתשובה נבראת קודם שנברא העולם, דהיינו שהיא מעלה עליונה נבדלת מן העולם הזה הגשמי, וכמו שהרחנו בזה, כן התשובה רק סילוק החטא, שהגורם החטא הוא החומר, ואם לא היה החומר היה האדם כמו מלאך ולא היה בו חטא כלל. אם כן התשובה היא מצד המדרגה הנבדלת, וכן המעשים טובים, שכל מעשים טובים הם מעשים אלוהיים בלתי טבעיים, שאין מעשי התורה מעשים טבעיים אבל מעשים בלתי טבעיים, ובדבר זה אין ספק כי מצוות התורה נבדלים בלתי טבעיים. ולפיכך אמר תשובה ומעשים טובים כי תריס בפני הפורענות, כלומר כי האדם דבק על ידי אלו שני הדברים במדרגה אלוהית נבדלת, ובזה יש לאדם חוזק בלתי מקבל התפעלות כלל, כאילו היה לו תריס בפני הפורענות, אשר התריס מגן על האדם כי הוא דבר חזק בלתי מתפעל ובלתי משתנה משום דבר כלל, והתריס נבדל מן האדם, וכך הם התשובה ומעשים טובים שאדם על ידם דבק האדם במדרגה הנבדלת מן האדם, ודבר זה כתריס, כאשר יבואו הפורעניות על האדם אין מקבל האדם התפעלות, ודבר זה מבואר מאוד לחכמי בינה, ואין ספק בזה כלל למי שמבין וחכמים, כי כן פירוש דבריהם שכולם נאמרו בחוכמה עליונה ולא במדנה, רק בשכל מבורר. ומה שאמר תשובה ומעשים טובים קל וחומר בנו של קל וחומר שהתורה היא כתריס לפני הפורעניות. התריסים זה תמיד חכמים שיש להם כוח, לא, הוא אומר גם תורה כל וחומר.